עכשיו אנחנו עם הפרשן לענייני צבא וביטחון, יוסי יהושע, ידיעות אחרונות. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז אנחנו בעיצומה של מלחמה, לפני שנדבר באמת על האירועים האחרונים, מנהרות ודיווחים על מה שקורה שם, איך אתה מסכם, איך אתה רואה נכון להיום את מצבנו בתוך הרצועה?
תראה, אנחנו עכשיו נמצאים בחלק שהוא חשוב מאוד בהכרעת חמאס, הלחימה בח'אן יונס מול מרכז הכובד המשמעותי ביותר של הארגון. אוגדה 98 מתמרנת שם עם מספר חטיבות מעל הקרקע, מתחת לקרקע. כאן אני רוצה לומר שיש אתגר גדול במזג האוויר הזה להילחם שם. אתה יודע, אנחנו יושבים בבתים המוזגים, כן. מחום, ורק
הכל
לחשוב
בוצי,
מה
הכל קשה מאוד.
נכון,
כן.
נכון, ועם תנאים מאוד מאוד קשים. אני מזכיר שיש שם לוחמים שלא יצאו שבועות ארוכים אפילו לא להתרעננות, בטח גם הגיעו אליך תלונות של לוחמים בצנחנים שההורים התארגנו וקוראים להוציא את הילדים שלהם משם, כן. וכו. בסך הכל אנחנו רואים שההתקפה על מערב ח'אן יונס היא מוצלחת. נשאר לפרק שם עוד גדוד אחד של חמאס ולהביא להכרעתו. זה עדיין לא אומר שלא יהיו שם מחבלים, זה עדיין לא אומר שאתה מתחיל ב... לא יישגרו רקטות. זה אומר שאתה צריך להתחיל את שלב ב' מבחינת ח'אן יונס, שהוא ניקוי
תיאור השטח.
זה אומר כן, אבל מה זה אומר? זה אומר לטפל בתת קרקע, זה אומר לטפל באתרי שיגור, להרוג כמה שיותר מחבלים. זה מזכיר מאוד, דוד, ימי חומת מגן. חומת מגן היה את האקט הראשון, והאקט השני לקח המון המון זמן.
ההבדל אבל הדרמטי בין רצועת עזה לבין חומת מגן, יוסי, ומי כמוך יודע, הרי אנחנו מתעסקים פה עם מלבד החמאס והמחבלים, ולא תמיד יש להם את הכוונה להילחם, הם מסתתרים ומחכים באמת לנקודות כושר, הם גם בורחים חזרה צפונה דרך המנהרות. אחרי שתיהרת השטח...
אני לא יודע אם הם בורחים צפונה. אני חושב שמה שאנחנו רואים בצפון זה את אותם אזרחים שהיו שם שיוצאים, ופה אני כן נוטה לקבל את עמדת הצבא, לא רואים, הם יושבים על הנקזים ועל המעברים, ומתחייבים שאין מעבר. איפה יש? כי אין לך מעבר דווקא מח'אן יונס לכיוון רפיח, ולכיוון מערב, ששם יש את האזורים הבטוחים, שצהל לא פועל. וכן, זה אתגר, וצריך המון המון זמן, ואני הייתי מרים משקפת לכיוון רפיח. תראה, אנחנו את המערכה הזאת צריכים לסיים עם זה שאנחנו מוצאים פתרון להברחות ממצרים. אני רוצה להסביר משהו למאזינים. רוב האמל"ח כן מיוצר ב...
תוצרת מקומית.
מה מוברח? כן, לא, אבל מה מוברח? היכולות, המתקנים, החומרים הייחודיים שצריך. זאת אומרת, הם לא מעבירים את הפצמר, הם לא מעבירים את טיל קורנט, אלא את יכולת הייצור, ובאחרונה גם את יכולת הדיוק של הרקטות מרפיח לשטחנו. אז אם אני מסתכל על ההיקפים, 80, אפילו אף יותר, 80% מיוצר ברצועה. מה שכן, הם מכניסים משם את המכונות, וכאן חשוב להבין שיש הבדל בין בהברחות, אז לא נכנס עמלה חדש של המכונות.
כן, ברור, ברור. אם נניח ניתן, לצורך הדוגמה שמאזננו יבינו, אם מדברים על רכב חשמלי, אז בחמאס מייצרים את כל המכונית ברצועת עזה, רק את המצברים פשוט מבריחים.
או את המחשב.
או את המחשב, כן.
זה דברים חשובים, והמצרים לא באמת הצליחו לסגור אותו. עכשיו, לא נכון גם לומר שהמצרים לא ניסו, פשוט הם לא יכולים לנסות יותר, וכאן אנחנו נמצאים בסוג של, אנחנו לקראת גלישה לאיזשהו עימות דיפלומטי בינינו לבינם. אגב, אני בגדול חושב שאני רואה את העימות של נתניהו מול הקטרים, אני חושב שהעימות הזה צריך להתחיל לפני כן. קטר היא לא המתווך האולטימטיבי לאירוע הזה. אני מזכיר לך סבבים קודמים מול חמאס, כשהמצרים היו המתווכים, איך האירוע הזה נסגר בשעות לכל היותר ימים. כן. גם המצרים, איך נאמר, אוהבים את חמאס אולי פחות מאיתנו, נאמר זאת כך. ועם הקטרים, תשמע, מה מפריע לשליט קטר שביידן יצלצל אליו פעם בשבוע, פעם בשבועיים,
זה חלק, זה חלק מהאינטרס שלו באירוע, כן? להיות פתאום משמעותי במשהו.
בדיוק, גם הוא שסגור את האירוע הזה. אז זה לגבי הגזרה הזו. אם אתה רוצה מילה לבנון,
בהחלט.
תראה, אנחנו בגדול רואים עוד מאותו הדבר, את אותה התקדשות בינינו לבינם. כאן יש דילמה בתוך המערכת, יש יותר ויותר קצינים בכירים שחושבים שצריך לשנות, אני כתבתי את זה לפני שבוע, על אותה הצעה שלהם מול חיזבאללה. לבוא לאמריקאים, כי אנחנו חייבים את הלגיטימציה של האמריקאים, ולומר להם, תראו את הדבר הבא, אנחנו נוצרים את האש ל-48 שעות, שבהם אנחנו לא תוקפים בלבנון, כי אני אסביר, בתחילת המערכה, חיזבאללה ירה, אנחנו הגבנו, היינו תגובתיים בלבד לחיזבאללה. מה שקרה בתקופה האחרונה, בחודשים, בחודשיים האחרונים, אנחנו פותחים כל בוקר בסדרת תקיפות כנגד יעדים של חיזבאללה בקו המגע עד 5-7 קילומטר וגורעים להם יכולות. אז אנחנו נאמר לחיזבאללה, נגיד מהראשון לפברואר, אנחנו לא תוקפים יותר. אין, 48 שעות לא תראה תקיפות שלנו בלבנון. אבל אוי ואבוי לך אם אתה משגר רקטה לשטחנו. כי אז נגיב בעצימות הרבה יותר גבוהה, כי אין לך לגיטימציה, מה פתאום אתה יורה לשטחנו? בגלל שיש מלחמה מול חמאס? ולכן פה צריך לחבר אלינו את האמריקאים, ולשנות את המשוואה, כי אחרת לא נחזיר את תושבי הצפון לבתים. כי כמו שאמרתי, אנחנו צריכים זמן כדי לפרק את חמאס, זמן לפרק את התשתיות, זמן להרוס את הבתים בקו המגע שהם בתי לחימה מול כפר עזה, מול נחל עוז ומול כיסופים, ואתה זוכר איזה אירוע קשה היה שבוע שעבר ששילמנו מחיר יקר בבית, שהמטרה הייתה להרוס אותו. לכן יש כאן מורכבות. עדיין
אז יוסי, רק נחדד את מה שאתה אומר, שואל המאזין את עצמו, האם באמת צהל לא מסוגל כרגע לבצע את שתי הזירות במקביל, ושתיים, הוא שואל את עצמו, אנחנו כל הזמן מדווחים על הוצאת עוד ועוד חטיבות מרצועת עזה, להתרעננות.
ופה אם תרצה בתוכנית הזו, בתוכנית אחרת, נדבר על הפקרות הצבא. אנחנו הפקרנו את הצבא במהלך העשור האחרון. קיצרנו שירות, אתה זוכר? הקטנו את צבא המילואים, לא קנינו פלטפורמות, לא קנינו חימושים. עכשיו, אתה לא צריך להיות גאון הדור או לעבור על חוקי הצנזורה. מספיק שהציבור ישים לב, כמה מטוסים נחתו פה מתחילת המלחמה? מעל 250 מטוסים ו-20 אוניות. ללמדך כמה חימושים
כמה חוסר היה כאן.
כמה חוסר היה פה. ובריחת המוחות, אני מזכיר לך, מיחידת 8200 וקצינים שעזבו ונגדים שעזבו.
ואחיר, בוא, שריון, כל כך הרבה...
וקיצצנו וקיצצנו, ומה לעשות? אז כשאתה מקצץ, כמה אוגדות עוד יש לך? זה מספר אוגדות, והן צריכות להתרענן וצריכות להתאמן. וזה לכן, אני, כשאני שומע בימים האחרונים את ראשי פקידי האוצר שיוצאים נגד התוספת התקציבית למשרד הביטחון, חבר'ה, איפה אתם חיים? איפה אתם חיים? תקציב הביטחון 68 מיליארד שקל, למה הוא מספיק? למעלה ממחציתו הולך לשכר, לחיילים, לקצינים, לנגנים, לאזרחי עובדי צהל. לא דיברתי איתך על שיקום, כמה נכי צהל יש לנו וכמה יהיו לנו בשנה הקרובה, אלפים רבים. זה הון תועפות. זה מיליארדים, משפחות שכולות, זה הון תועפות. ולכן, וזה עוד לא דיברתי על כל הדברים הנוספים שאנחנו צריכים להצטיידות.
ולא דיברנו על כלי נשק עתידיים ומחקר ופיתוח.
והיום קילו ביטחון עולה פי כמה. ואני יותר לא רוצה שקציני 8200 יברחו לי לגלילות, מגלילות לקיבוץ, סליחה, להרצליה פיתוח למשרדי, לחברות ההייטק. אני רוצה שהטובים יישארו, לא רוצה שהם יקבלו שכר רעב של 7,000 שקל, שבחוץ 30,000 שקל. אפשר לתת להם גם 15,000 שקלים והם יישארו. ולכן הסיפור הזה מחייב פוריה מערכתית ותמיכה, וכן, אנחנו צריך להגדיל את הצבא, וכן, החברה החרדית יצטרך להיכנס מתחת לאלונקה. אין דיון. אין דיון. הצבא קטן על מידותיו. על 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 האיומים ש ש ש ש שמציב לו האויב בכלל הזירות. ולכן אנחנו באמת באירוע גדול, וכשאתה שואל את עצמך, אנשים יושבים בבית, מה צהל, מה צהל, מי זה צהל? זה אני ואתה והילדים שלנו, והשכנים שלנו. ואם אנחנו לא ניכנס מתחת האלונקה, זה לא יקרה.
כן, אגב, כל נושא האזרחי, או השירות האזרחי, או מה שהיה עכשיו בתוך המלחמה כהגדרה של התנדבות, אם רק נהפוך אותו לפלטפורמה רשמית מסודרת, אז כבר, כבר עשינו כאן, תיקח את איחוד הצלה ואת כל המערכות האלה, ונהפוך אותם...
אבל בסדר, חוץ מאיחוד הצלה, אני צריך ידיים עובדות, אני צריך המון דברים.
לא, צריך גם וגם, כן, אני אומר, בסוף צריך להפוך את הפלטפורמות האלה...
לא, לא להלבין לי את איחוד הצלה, את המתנדבים, אל תלבין לי את איחוד הצלה. לא, אני צריך עוד כמו איחוד הצלה בתוך הצבא. לא את אותו דבר, עוד. לא להלבין, את הטריק הזה אני מכיר, אבי, לא את זה. לא להגיד לי, הם עושים זקה ותכניס לי אותם למצבה של הצבא, לא. לא. אני צריך עוד הרבה אנשים שיכנסו מתחת לאלונקה.
אתה אומר ספציפית לשירות צבאי ולא שירות אזרחי בהכרח.
אתה תקרא לזה שירות אזרחי, אם נגיד אתה לא...
אני קורא לאיחוד הצלה, שירות אזרחי לכל דבר ועניין.
לא, בסדר, אתה תקרא לזה שירות אזרחי, אני אומר לך שהצבא כצבא צריך ידיים. אין מה לעשות, הוא צריך ידיים, הוא צריך לוחמים, הוא צריך רגליים, הוא צריך הכל. ואם לא ניתן לו אותו, אין מאיפה להביא. תראה איזה כמה איומים, הרי אנחנו רוצים להחזיר את תושבי הצפון לבתים, אנחנו נצטרך שם אוגדה נוספת. מאיפה נביא עוד אוגדה נוספת? זה מילואים. נצטרך להחזיר את אוגדת תושבי העוטף עוד אוגדה. מאיפה נביא אותם?
יוסי, בוא נחזור רגע לאירוע מנהרות, לפחות על פי הדיווח בג'ונרל סטריט שאנחנו מדברים היום, אז 80%, 70%, עזוב את המספר, רוב המנהרות לא הושמדו, אומר ראש המל"ל, זה יקרה אחרי המלחמה, צוותים אחרים יטפלו בזה, כרגע מתעסקים רק במנהרות אסטרטגיות.
אז תן לי לא להתייחס לווסטר ג'ורנל עם כל הלפים שמאכילים אותו, שבוע אחד הוא מפרסם 900 הרוגים, זה עזוב אותי, באמת, עושים פה כל כך הרבה לפים עם הווסטר ג'ורנל, אתה יודע, זה כל כך מצחיק, דובר צהל יושב ומדווח שיש 9,000 מחבלים הרוגים, שבוע לאחר מכן יוצאת ידיעה בווסטר ג'ורנל, הווסטר ג'ורנל, 9,000 מחבלי חמאס נהרגו וכולנו מצטטים את זה.
כן,
לא, אגרי עמד, אבי, אגרי עמד בתדרוך ואמר 9,000 הרוגים לחמאס, למה אתם רוצים לצטט אותם?
אתה מכיר, אתה בכלל מכיר שתי סוגי מנהרות, הייתי אומר, התקפיות וכאלה שאינן?
בוודאי, מה זאת אומרת? יש מנהרות שהתקפיות שהן לכיוון הגדר, שמטרתם לחצות את הגדר, אבל אנחנו חסמנו את זה באמצעות המכשול התקרקעי, ויש מנהרות שמנהרות מגננתיות, שבהן הן מנהרות מלחמה, שבהן צהל פוגש את הלוחמים של חמאס כעת, ולמשל, שם יש אמצעי ייצור, יכולות ייצור, פיקוד ושליטה וכו, והם בעומק רצועת עזה, והם שונות מנהרות ההתקפיות, שמטרתם לחדור לשטחנו.
הפרשן לעניין צבא וביטחון, יוסי יהושע, תודה רבה לך על השיחה כאן, המרתק. תודה.